תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אני מארח פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של עיצוב, אומנות, אדריכלות, אופנה ועוד. נמצא איתנו היום האדריכל והמעצב גל גאון, שחזר לפני רבע שעה פחות או יותר משבוע עיצוב של מילאנו.
ישר מהמטוס.
ישר מהמטוס. מה קורה, גל?
יו, קודם כל, כיף גדול להצטרף לרשימה ענקית שהגיעה והתארחה פה, ועכשיו שאני רואה את כל הסצנה ואני רואה את, את כל המסביב.
אנשים רציניים פה.
גם אנשים רציניים וגם הסביבה רצינית והכל, כיף גדול. ממש.
גם לי, גם
תודה
לי.
תודה רבה, יובל, על ההזמנה.
בשמחה, אנחנו מכירים לא מעט זמן, אני באמת יצאנו לדבר וראיינתי אותך ונפגשנו בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, ובאמת חזרת לך משבוע עיצוב במילאנו, הצגת שם שני שולחנות מאוד גדולים, בגלריה אחת הנחשבות בעיר, גלריה נילופר בסניף שיש להם ממש בוויה דל ספיגה, אחת מרחובות היוקרה, של הדבר הזה, זה חתיכת הישג.
כן.
זהו, אתה יכול להגיד כן ואפשר להמשיך.
כן, כן, זה החלום מאוד 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 גדול שלי.
ספציפית נילופר?
ספציפית נילופר, ספציפית שני חלונות הראווה האלה.
תגיד משהו על הגלריה, כי אני מניח שרוב המאזינות ומאזינים שלנו לא מכירים.
אני אספר את זה דרך איפה החלום הזה נבנה, פחות יותר מהשנים שאני ואתה נפגשנו פעמים הראשונות, ואני סובבתי הרבה מאוד זמן במילאנו, זה סיבוב, מילאנו הייתה הנקודה שבה בעצם נכנסתי לעולם הדרכלות והעיצוב, והיה רגע מסוים שהסתובבתי בוויה דל ספיגה, זה הרחוב הזה, הוא נחשב, זה מין סמטה קטנה, מקבילה למונטה נפוליאונה, לרחוב הראשי של כל האופנה, והסמטה הקטנה הזאת, יש בה את הפנינים הכי יפות של מילאנו, והיא נחשבת ככה, אבן דרך, רצינית מאוד, בשביל להסתובב במילאנו ולהכיר אותה.
כן.
ולפני קרוב לעשר שנים, אני זוכר שהסתובבתי שם, ונתקלתי בשני החלונות הראווה האלה של נילופר, גלריה שבזמנו הייתה עוד קטנה, יחסית באמת למביני עניין בלבד, ועמדתי בחוץ, וזאת הייתה פתיחה רשמית של הגלריה, והייתה פתיחה בשבוע העיצוב בערב פריביו של שבוע העיצוב, ואני מגיע וכולי בטוח שיכניס אותי במה שנקרא, יפתחו לי את הדלת, ועומד שם איש מאוד אדיב בכניסה, ויש כזה שני חלונות ראווה, ומי שמכיר את הגלריה יש לך שני חלונות ראווה, ודלת כניסה קצרה מאוד, ואתה מסתכל פנימה מהרחוב, ואתה רואה את כולם בתוך המסיבה, וכמובן נכנסתי לדלת, הגעתי לדלת ואמרתי, אני רוצה להיכנס, אני רואה פה מלא חברים, מלא אנשים שאני מכיר, אדריכלים מסוינים. אמרו לי, יקירי, יש לך הזמנה? פרטית?
אני מניח שהם לא אמרו לך יקירי.
כן.
Sir.
Sir. Invitation, please. וביום ההוא שנשארתי ככה מחוץ לחלונות הראווה, ועמדתי ברחוב והסתכלתי פנימה, הייתה לי ערגה מאוד גדולה להגיע לשם יום אחד, והסיבוב הזה לקח 10 שנים כמעט, ולפני שבוע, כשפתחנו בעצם את התערוכה החדשה, שהיא פתחה את התערוכה החדשה, ואני ואירנה בעצם הצגנו קולקציה חדשה שהכניסה אותה.
אירנה
גולדברג, תכף אני אספר עליה. הצגנו פריטים חדשים לתוך הקולקציה, ונינה בעצם שילבה אותם בתוך התערוכה החדשה שהיא עשתה, וזה היה בשבילי הרגע הזה ששני השולחנות עמדו בחזית, ואני נוחת מהמטוס ומגיע לוויה דל ספיגה ורואה את שני השולחנות האלה ברחוב הזה, הייתה תחושת הישג והתרגשות שאני חושב שלא חוויתי אותה הרבה זמן.
Nice.
ואגב, מאוד מזכירה את ההתרגשות שהייתה אז, רק בכיוון האפור, שהכל התחיל בעצם, כן. שממש התחיל הסיפור.
אז ספר רגע מה זה השולחנות האלה, ממה הם עשויים, מה הרעיון שם, מה...
כן, קודם שאלת קודם על נינה, ורק לספר, אני חושב שנינה התחילה בעצם כמו...
נינה
נילופר, נינה היא השאר בעצם.
בעלת הגלריה.
בעלת הגלריה, התחילה, היא אחת מהדמויות היום הכי בולטות בשדה העיצוב הבינלאומי, אני מוציא ממנו... בשדה העיצוב הבינלאומי, הגלריסטי. השוק שאני נוגע בו ומתמחה בו ועובד בו, הוא שוק שמאוד מאוד צר בתחום העיצוב, שקוראים לו הדיזיין ארט, או השוק הגלריסטי בתחום העיצוב, ונינה באמת מהדמויות המובילות והמאוד מובהקות שם. היא התחילה את הקריירה שלה הייתה בת של סוחרי שטיחים, איראנים, התחילה לעבוד בביזנס המשפחתי, ואחרי שנה אמרה, אני רוצה מסלול עצמאי, בעצם התחילה מזה שהיא בחרה קולקציה של שטיחים מאוד מאוד טובה, לקחה לעצמה חלל, התחילה להציג אותו, הדבר הבא אחריו היא הציגה ריהוט סקנדינבי על השטיחים, התחילה לאסוף בעצם תחילת התצוגה של ריהוט של המאה ה-20, היא עשתה, mid century מה שנקרא היום, הרבה לפני אנשים אחרים שנכנסו לסצנה הזאת, והיום היא עושה contemporary, כלומר עיצוב עכשווי, vintage, שזה mid century, ושטיחים, והיא עושה את הכל בערבוביה, אני חושב שהיא אחת האנשים עם הטעם הכי מובהק, בעיניי גם טוב, בשוק העיצוב, וכשהיא מניחה את הפריטים יחד, קורה קסם, כלומר, יכולים להיות פריטים שלפעמים אתה, של מעצמי שאני מעריץ, כאלה שאני לא מכיר, כאלה שאני חושב שהם לבד הם פחות טובים, אבל משהו במיקס הזה, שעובד אצלה, הסטייל הזה, שאם את צריכה להביא פנימה, הוא פנומנלי.
אבל מה אתה הצגת?
אני הצגתי שני שולחנות שבעצם, אני במהלך השבע שנים האחרונות, מפתח ומציג, בעיקר פריטים שמסביב עולם שגיליתי שאני פותח ועובד עליו כבר הרבה מאוד שנים, 20 שנה, 25 שנה, הסתכלתי על סקיצות ישנות, כמעט 25 שנה, בדיעבד אני מסתכל עליו ואני מגלה אותו, עולם של אליפסואידים, של צורות מאוד מאוד בסיסיות בטבע, לימים מסתבר לי שזה בעצם נחשבת, אליפסואיד נחשב הצורה הבסיסית ביותר, כי בעצם היא הצורה שמסתדרים בה, מסתדרות בה הגלקסיות, הם בעצם, הכוח של הגרביטציה מושך עצמים להיות, להסתובב בסוג של אליפסואיד, לא מעגל אלא אליפסואיד, והצורות האלה הן צורות של ליוותי מגיל מאוד מאוד צעיר, מהימים שגדלתי בארנונה בירושלים, והייתי הולך החוצה למדרונות של ירושלים, ומחפש אבנים מיוחדות, מאוד מאוד אהבתי אבנים, והשולחנות האלה בעצם הם הגלגול החדש של שולחנות החלוקי הנחל שלי, שהם התחילו לצאת ב-2015, והסיבוב הזה הוא בעצם סיבוב הרבה יותר משוכלל, שבעצם מתחיל מחקירה דיגיטלית, של בעצם מורפולוגיה דיגיטלית של האליפסואידים, מפגשים שהם כמעט בלתי אפשריים לחשוב עליהם במובנים ידניים, ואחרי החקירה הדיגיטלית בעצם מעובדים לתהליך של יצירה ידנית, שעובדת עם החומר, והיא פורסת בעצם באופן אחר לגמרי את הלוגיקה של השולחן. ראיתי, זה היה השבוע כשהצגתי אותם פעם ראשונה, את שני השולחנות האלה, נקראים קוליידים, כאילו מפגשים או התנגשויות, וכשהצגתי אותם, ראיתי את ההתפעמות של אנשים בעצם זה לא מהמשטח העליון, אלא רק מהרגליים.
כן, בוא רגע רק נגיד, כי לא אמרנו לך את הגודל שלהם.
כן.
כן, אתה יודע, עוד אנשים אומרים משולחן, אוקיי, מה הוא עושה עניין משולחן, אבל...
כן, אלה השולחנות הקטנים בדרך כלל שאני עושה. הקטנים נעים בין 3 מטר, 3.5 מטר. הגדולים מגיעים 7 מטר, 8 מטר. הגודל, אני חושב שפה נכנס הפרמטר שלי אולי כאדריכל, שמאוד אוהב אובייקטים נוכחים בחלל, שבעצם הופכים להיות כמעט אובייקטים שמשנים את החלל שסביבם. לימים, רוב האדריכלים שאני עובד איתם בשיתוף פעולה ומזמינים, אדריכלים ולקוחות שמזמינים שולחנות כאלה ברמה עצמאית, מתייחסים אליהם כמעט כאבן הראשונה שהם שמים בתוך הבית, וסביבם מתחילים לבנות את החלל כולו, כי זה אבן גדולה, זה בעצם פיס מאוד מאוד גדול בבית. ואז הגודל הזה הוא מאוד משפיע, הוא גם בגלריה, הוא היה מאוד נוכח, אני חושב שראית את זה.
כן.
בעצם מגיעים, זה שני חלונות, כל אחד 4 מטר, אבל הם מוצבים שם, הם מאוד מאוד גדולים בגלריה, הם תפסו כמעט את הנפח של כל הגלריה שם, זה גלריה קטנטנה, בעצם יש לה כמה מפלסים, כמה קומות, אבל מפלס הקומה היה קטן, אבל, ויש להם נוכחות פשוט, שהיא נוכחות מאוד מאוד פיסולית. לא, אני קורא להם שולחנות, כי הם שולחנות, הם בסוף פאנקשנל, אבל הם מאוד מאוד פיסוליים, הם מאוד חווייתיים פיסוליים.
אז אתה יודע, באמת, אם אנחנו כזה מסתכלים קצת על הדבר הזה שנקרא הקריירה שלך, אז באמת, הבסיס באמת אדריכל, מעצב, כל מה שקשור לפרקטיקה הזאת, אבל לאורך השנים התפתחת לעוד כל מיני כיוונים, כולל מי לעבוד עם אומנים ומעצבים נוספים, תחת השם טלנט, ואז גל גאון גלרי, מין גלריה שהיא כן גלריה, אבל היא לא גלריה, כולל לעשות דברים של עצמך. מה היום כששואלים אותך מה אתה עושה, מה אתה עונה? כי גם אתה מלמד תוך כדי כבר כמה שנים?
20 שנה, יותר.
במחלקה לעיצוב פנים במכון טכנולוגי חולון.
נכון. מה אתה עושה?
דלת, כל התשובות נכונות.
קודם כל דלת, כל התשובות נכונות, ואני חוזר למילאנו, חוזר ל-1990 לדעתי, ואני אחזור יותר אחורה הביתה, אבל בשבילי 1990 היה הרגע של השינוי בקריירה, כלומר הייתי כמו כל צעירי 8200, הייטקיסט מתחיל, אז זה לא נקרא הייטק, אלא רק עשינו כל מיני דברים, ואז אבא שלי, איזיקה גאון, שתכף נדבר עליו בטח, אבל
לא, אבל אם כבר הזכרת, צריך רק להגיד, מקים, עוצר, המיתולוגי, של המחלקה לעיצוב אדריכלות במוזיאון ישראל.
כן, אז בגלל זה אמרתי תכף, כי יש שם סיפור מאוד גדול, אבל בגדול, אפשר להסתכל על הסיפור הזה מבחוץ, להגיד דרך המוזיאון וכולי, אבל בינינו זה היה אבא ובן, כאילו, שאבא אומר, יאללה, בוא בן,
בוא נוסעים
למילאנו. האמת שהייתה נסיעה מאוד מעניינת ששינתה את החיים שלי שם, כי נסענו לוונציה ואז למילאנו. התחלנו בוונציה, ואני בכוונה ניטרלתי רגע את המוזיאון, תכף אני אחזור אליו, כי בוונציה בעצם נסעתי איתו בשביל, הוא ביקש ממני לצלם אותו עובד. מעט מאוד אנשים הכירו אותו כיוצר, אבל בעצם בוונציה כשהוא הזמין אותי להיות, אז הוא אמר לי, קח את המצלמה, אתה תצלם בווידאו, כי אני רוצה לעשות את עבודת זכוכית, ואני רוצה שיהיה תיעוד. ואני זוכר את המבט שלי, בתוך העינית של המצלמה, מסתכל על אבא שלי, שגם אני הכרתי אותו מרבית חייו בתור העוצר, שמציג את כל העולם, ופתאום רואה את הדמות שלו, של הילד, של היוצר, משחק עם הזכוכית, והסצנה הזאת חקוקה לי מאוד מאוד עמוק. בזכוכית יש משהו נורא יפה ש כשמנפחים את הזכוכית החמה מהתנורים, בעצם הנשימה של הבן אדם הופכת להיות האוויר שבונה את הסצנה של הזכוכית, כן. את הפורם, את הצורה. והיה שם משהו שמאוד מאוד ריגש אותי ברגע הזה, פלוס ונציה, לא הכרתי את ונציה, והארמונות של ונציה, והאוספים של ונציה, והאספנים של ונציה, שבמקרה הזה הסתובבנו יחד וראינו, הדהימו אותי, ומאוד נגעו בי, וגם הם הולכים להיות יום אחד סצנה שאני הולך לחזור אליה, מאוד. ומשם נסענו למילאנו. ובמילאנו, כאילו, בוונציה הוא היה היוצר, ובמילאנו הוא חזר להיות העוצר, והוא רצה להיפגש עם החברים שלו. סדרה של מעצבים, אומנים, יוצרים, מהשורה הראשונה, שבזמנו עבד על אחת מהתערוכות, אם אני לא טועה, של ממפיס. ובתוך סדרת המפגשים האלה, שעוד פעם אני מחזיר את זה לסצנה של אבא ובן, כלומר, הולכים לפגוש רגע מישהו בעבודה.
כן.
ואחד מהמישהוים האלה בעבודה היה אתורי סוצס, שכילד גדלתי כמובן בתוך האוספים של המוזיאון, והכרתי אותו, אבל לא באמת, זה לא באמת ישב לי
כילד. שיש שם מישהו בן אדם שעושה את הדבר הזה.
גם הכרתי את הבן אדם, אבל לא היה לי אפילו דימוי איך זה נראה.
כן.
ואני זוכר את הסצנה הזאת של במילאנו, כשאנחנו מגיעים ופותחים את הדלת לסטודיו, ואני זוכר את הבוקס הזה שקיבלתי בבטן, ברגע הזה שנפתחה הדלת, כי היה שם הכל. היה שם אומנות ועיצוב ותרבות וספרים, ואושר בלתי רגיל של יצירה. ומסחר, כי היה לו את הוולנטינה שהוא הוציא שלא ליוויתי את המכונת הכתיבה האדומה היפהפייה הזאת. היה שם הכל. והיה דמות, היה בן אדם, שבעצם היה המנצח של כל הסיפור הזה. הוא היה איש אקדמיה, והוא היה איש כל כך פורה, במופעים השונים שלו, והוא, מעל הכל הוא היה אדריכל, כמובן, כמו קבוצה, כל קבוצת האדריכלים הרדיקליים אז שעובדה באיטליה. והיה שם בן אדם עם סיפור מדהים. והרגע הזה שינה את החיים שלי לגמרי, כי בדיוק את זה רציתי. כלומר, לא רציתי משהו אחר, רציתי להיכנס לתוך ה... אני קראתי לסוצס הרבה מאוד שנים, האבא השני שלי, כי כמו אצל אבא, אני אבא עשיר, כן? אבא שלי היה עוצר, והאבא הזה היה היוצר.
כן.
ושוב, מזכיר, באותה סצנה פגשתי את האבא היוצר שלי לרגע.
כן.
אבל האבא היוצר שלי אף פעם לא הרשה לעצמו ליצור ולהיות שם נוכח בצורה בלתי רגילה בעולם, למרות שהיצירה שלו הייתה מדהימה.
לגמרי.
הוא ויתר עליה.
כן.
ויתר עליה במרכאות בשביל האוצרות. וסוצס היה היוצר, האבא היוצר. אז האבא היוצר והאבא העוצר ליוו אותי הרבה מאוד שנים, וכמו הרבה מאוד ילדים שגדלו עם שני אבות כאלה במרכאות, כן? שתי הדמויות האלה שיחקו בחיים שלי, כן. חזרה לשאלה שלך, שיחקו בחיים שלי הרבה מאוד.
אז אני רוצה לשאול בהקשר הזה, שאלה שאני תמיד שואל את כל האורחות והאורחים, אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפני תיק העבודות שלך, שהוא יכול, כולל הרבה עבודות, מכל מנעד שונה ומגוון של יצירה, מה תהיה העבודה הראשונה שתרצה להציג לי פה ולהראות, ולהגיד שלום, אני גל גאון, וזה מה שאני עושה, או זה גם מה שאני עושה, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך עליה, כדי שתבין קצת מי אני ומה אני עושה.
זה, נקודת הזמן הזאת היא מעניינת, כי בשבילי הייתי מתחיל מהעבודה האחרונה, שבעצם מוצגת אצל נינה בגלריה.
אז מה תהיה העבודה השנייה? כי עליה קצת דיברנו כבר.
והעבודה השנייה שלי כיוצר, היא מאוד, מאוד, היא לא שלי כיוצר, היא דווקא שלי כמבקר בתערוכה.
לא, אבל אנחנו מדברים על תיק העבודות שלך.
אוקיי.
מה העבודה שלך שתפתח את תיק העבודות מעבר לכיסאות, סליחה, לשולחנות שהרגע דיברנו עליהן, וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות תערוכה שהשתתפת בה והצגת בה משהו, פריט שהצבת לפני חמש, כבר...
העבודה הראשונה שלי היא ספרי הסקיצות שלי, הם גם זה מסורת שלקחתי אותה, וגם עליה יש לי לא מעט דיון, אבל היא מסורת שלקחתי אותה, כלומר, בספרי הסקיצות האלה הישנים משנות ה-90, וכמעט, הייתי אומר, כמעט יש עשור, של עבודה למגירה. והיא עבודה שאני כל פעם פותח אותה ואני אומר, וואו, זה כאילו היה שם חתכת עבודה, והיו שם חלומות מטורפים כתובים, חלקם של פרויקטים קטנטנים, כמו חלקם של ציורים גדולים, וחלקם של פרויקטים ענקיים בקנה מידה בינלאומי שחלמתי לעשות, והם כולם מקופלים בין הדפים של הספרים השחורים, וכמו כל תהליך יצירה טוב, זה הכל מתחיל מהגרעינים של מהזרעים האלה שנטועים שם. אז הייתי אומר שספרי הסקיצות האלה הם אולי היצירה הראשונה שבה נגעתי, בעצם בה הורדתי מהראש החושב לראש המבצע פעם ראשונה, והרבה מאוד שנים הם היו העוגן שהם, כאילו החממה שממנה לקחתי הרבה מאוד זרעים של רעיונות ואותם פיתחתי.
ואיך בתוך זה משתלב עבודה שלך עם אומנים, מעצבים, שאתה מה, אתה משתף איתם פעולה, אתה מייצג אותם, אתה רק מוכר אותם?
גם, כאילו... גם זה מופיע בספרי הסקיצות, כלומר, עוד פעם אני אומר, אף פעם לא השתמשתי באלגוריה הזאת של האבא יוצר, האבא עוצר, אבל הם שני האבות האלה היו אצלי מאוד חזקים בתוך העשייה. כאדריכל צעיר, מאוד רציתי ליצור ולממש את העבודות, את הפרויקטים שלי, אבל לא הייתי מוכן להיכנע לתכתיבי הלקוחות הקלאסיים פה. ומה ש... ואחד הזרעים שזרעתי כבר אז, היה הפעולה הזאת של ליצור יחד, ליצור בקבוצה, ליצור במתווה שהוא אחר לגמרי. טלנטס הייתה בעצם ההקמה של התשתית שהופיעה בספרי סקיצות הישנים, של איך יוצרים בקבוצה, כשיש בעצם יוצרים שונים, שכל אחד מביא קול אחר, ואיך אפשר לקדם את הדבר הזה לרמה המסחרית, או לרמה ציבורית. אני חושב שבדיעבד זה היה אחד המהלכים שעזרו לי הכי הרבה להבין את תהליכי היצירה האמיתיים שמאחורי כל היוצרים, וגם מאחורי היצירה שלי. כלומר, לזהות אותם, לטפח אותם, לעודד אותם ולכוון אותם לתוך
זה היה ב-2009. פאסט פורוורד 14 שנה, 13 שנה, מה קרה בדרך ומה הבנת?
ב-2009 החלום היה חלום, הייתי אומר גם לחבר את זה, לחבר את היצירה לעולם הכלכלי. היו שם הרבה מאוד מתווים, ואגב, כל השמות שתיארת הם בעצם ההתפתחות הטבעית של חברות. הקמתי את טלנטס, את החברה, באמת כגוף שאוסף יוצרים ומפיק איתם ועבורם יצירות. מהר מאוד הסתבר לי שלא סתם אנחנו יושבים במזרח התיכון, ולא סתם יש פה, כנראה זה לא סתם, ויש פה איקס יתרונות ואיקס חסרונות, ובין החסרונות זה שהיו פה מעט מאוד יכולות הפקה גדולים, בשביל להגיע לשוק ההיי-אנד הבינלאומי, ופשוט גם עם המציאות הכלכלית, שאתה מפתח דברים, ואתה אומר, אוקיי, יופי, אני מפתח, ואני מפיק סדרות קטנות, והכל נחמד, פתאום אתה מגלה שצריך למצוא לזה גם את השוק, ואת הקהל, ואת המחיר הנכון, ומהר מאוד זה הפך להיות מחברה שרצתה לייצר פריטים בסדרות יותר גדולות, בעצם לגלריה שמייצרת פריטים בסדרות קטנות מאוד, ולתת להם ערך יותר גבוה, וערך גם תרבותי וגם ערך כלכלי יותר גבוה, כי שני הדברים האלה באים בסוף ביחד, או שמייצרים מס פרודקשן, או שעושים דברים קטנים יותר, ובעצם זאת הייתה נקודת ההתחלה של הגלריה, או של האוסף והגלריה. טלנטס בעצם הייתה החברה, זה היה המותג, אבל בעצם המקום הזה התנהג כגלריה.
בוא תיתן אולי דוגמה לאיזה שם או שניים, האנשים שעדיין אתה ככה...
בנקודת ההתחלה, אגב, מהרגע הראשון, נקודת ההתחלה הייתה שאני רוצה להביא פנימה לתוך האוסף הזה, או לתוך קבוצת היוצרים הזאת, יוצרים שונים ומגוונים מאוד. יותר מזה, אני אפילו אגיד שבאתי מבית עוד פעם, יוצרים היו חלק מהבית הזה לאורך כל השנים, כלומר, השולחן, אגב, שולחן, כן, השולחן העגול של הבית, היה שולחן שירח יוצרים מהשורה הראשונה. אבל כשאני התחלתי את החברה, רציתי לעשות את זה עם יוצרים ישראלים, ורציתי לעשות את זה עם יוצרים ישראלים שאפילו אני לא מכיר. רציתי לזהות, רציתי לראות אם החושים שלי עדיין עובדים, או לא עדיין, עובדים, ולזהות את ההזדמנות בשוק. היוצרים הראשונים שניגשתי להם בשביל להתחיל לעבוד, היו יובל שאול, שהוא בכלל אומן, חבר מאוד טוב.
אומן מעולה.
אומן מעולה, עכשווי, שמאוד עניין אותו לשתף פעולה. היו שם שמואל בן שלום, יוצר מדהים שעובד עד היום בתחום של מיקס מדיה שונים. היה שם מעצבים תעשייתים כמו דור קרמון.
המעולה.
המעולה. הם... כולם נהיו, היו ונהיו יותר ויותר מעולים. היה שם את אילן גריבי, עוד פעם, אומן, והייתי אומר, כמעט מנהיג של קהילת האוריגמי, היום הבינלאומית.
לגמרי.
ואחד האנשים המדהימים שאני פגשתי.
מסכים.
אנשים שבאו כל אחד מדיסציפלינה אחרת, מעולם אחר, ואיכשהו רציתי לצרף אותם כולם לתוך החוויה הזאת של ליצור אוסף משותף, כי לכאורה לא היה בו שום קשר אחד עם השני, והיה בו הרבה מאוד קשר, כי הקשר המשותף היה בעצם, כל אחד זרק פנימה לתוך ה...
כן, אבל אני רוצה להגיד שהקשר המשותף הוא אתה. כבר היה שם עוצר, שהיה לו איזשהו קו.
נכון.
זה, עזוב, אתה אוהב, לא אוהב, מוצחים לך, זה בכלל לא משנה כרגע. היה לו איזשהו קו, ושנכנסת, גם היום, כשאתה נכנס לחלל, אתה רואה שזה... כאילו אפשר להגיד אקלקטי, אבל זה לא באמת אקלקטי, כי יש שם בחירה של, גם של טעם, אבל גם של סוג הדברים שנמצאים שם בחלל. בין אם זה, לא יודע, צילום, אני חושב לך צילום שאתה מרקרוון, או רון קדן, לצד דור קרמון, שכחתי לך וקוראים לה...
רוג'ר ודוריס.
בדיוק, כן.
כן, יש שם, הכיוון, זה תמיד ביצה ותרנגולת, כלומר, מה יוצר את מה. הרבה אצלי, כאילו באוסף, הרבה פעמים הדברים נוצרו בגלל שהם היו כמעט... הם כמעט התבקשו שהם יהיו שם, הייתה פעולה עוצרית שהיא חשובה, של ללוות ולפתח ולראות את ההזדמנות, גם החומרית, גם של הגודל, גם המפגש עם הסמי-פנקשנל או פנקשנל, גם עם העולם האומנותי היה מאוד מאוד חשוב. הרבה מאוד שנים עד היום, אני יושב על הדופק של עולם האומנות והעיצוב, וכל הזמן מחפש את הנקודות הממשק האלה. היום זה במקומות הרבה יותר סוערים, ארט באזל, דיזיין מיאמי, התערוכות המובילות של העולם, הביאנלות למיניהם, אבל תמיד זה היה עם יד על הדופק מאוד 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 של העולם של היצירה ושל העולם של היצרים, ולהביא אותו כמובן לארץ ולפתח מפה.
כן.
משהו בי מאוד האמין בעניין הזה שאנחנו צריכים לפתח מפה את התרבות הזאת, ואני זוכר שכשהתחלתי, כמות העיניים הפעורות שהסתכלו עליי ואמרו, אתה בטוח שזה מה שאתה עושה, ילד? אמרתי, כן, זה מה שאני אוהב, וזה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני מאמין בו.
אני זוכר גם, אני חושב שזה היה פעם שראיינתי אותך, זה היה בעיתון הארץ ב-2009, שפתחת את טאלנט, וראיינתי אותך, ואני זוכר שאחת האורחות שם, לא נסגיר את שמה, אחרי שכבר הרגשתי את הרעיון, שאלה אותי, אבל הוא לא עשה עוד כלום, מה אנחנו מראיינים אותו עכשיו? קודם שיעשה, שיפתח, שיראה, ואז כאילו נעשה. אמרתי לה, לא, אנחנו כן מראיינים אותו. ברור מה זה, לא אני מחליט כמובן, אבל היו גבות שהורמו.
כן, היו הרבה גבות שהורמו, היו הרבה גבות שהורמו ביחס ללמה לעשות זה בארץ, השוק הזה לא היה בשל איזה המון דברים. קודם כל, מגיע לך תודה ענקית בנקודה הזאת, כי כל אחד מהסימני הדרך האלה, היו סימנים מאוד חשובים בשבילי, כי השיחה אז איתך הייתה כזאת שבעצם שיקפה את הפוטנציאל של העתיד, ולא את ההווה. והיית באמת, קפצת איתי לעתיד במובן הזה של הרעיון הזה, וזה היה מאוד מאוד יפה. והרבה אנשים התחילו לעקוב, ללוות, לקנות, להשתתף באירועים, והגלריה והאוסף בעצם התפתחו לאורך השנים באופן מאוד 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 יפה. אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, מה קורה היום? היום אני בנקודה שאני בעצם מתחיל מהלך, כמעט הייתי אומר חדש, ביחס בין האוסף, הגלריה והסטודיו. הפוקוס שלי בשבע השנים האחרונות נכנס יותר ויותר לעומק לסטודיו, ליצירה שלי, אני רוצה לתת לה יותר ויותר מקום. אני בעצם עושה היפוך, שאת האוסף אני מוציא החוצה ללוקיישנים שונים בעיר, גם מהתבוננות על מה שקורה בשוק, ועל איך אנשים חווים וצורכים אומנות ועיצוב, ויש הרבה מאוד צריכה והרבה מאוד ליקוט שמתרחש דרך המדיה, דרך אינסטגרם בעיקר, והליקוט הזה קורה בין האינסטגרם לבין המציאות הפיזית שאנחנו חיים בה, כלומר זה מין כן. ליקוט מקביל, ושם עכשיו שיהיה נכון שאנחנו נוציא את האוסף החוצה, אני מוציא אותו לחללים ציבוריים, ובעצם מציג אותו עם האפשרות לקנות אותו דרך החללים הציבוריים. אז זה הפעולה עם האוסף. הסטודיו הופך להיות מאוד מובהק עם סדרות חדשות שאני בעצם מפתח פה. לשמחתי הרבה יש לי היום שתי גלריות משמעותיות שמייצגות אותי. אחת בגלריה הראשונה שהתחילה לייצג אותי היא גלריה בארצות הברית, שנקראת הוסלר ברוז. כבר 5 שנים שאנחנו עובדים יחד, הם בניו יורק ובלוס אנג'לס. הם מייצגים סדרות מסוימות. נילופר עכשיו נכנסה כגלריה שנייה במילאנו, והתרחב לארט באזל פריז, ומייצגת בעצם את הפריטים שם. ותל אביב הופכת להיות הסוג של קור ההיתוך של הפריטים שאני מוציא אחרי זה לעולם. בעצם מה שעשיתי עם האוסף, אני עכשיו עושה עם הסטודיו.
אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל הייצור, סטודיו, הפצה, תצוגה, הוראה, ייצוג וכן הלאה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?
לדבר עם אנשים.
בוא תחליף אותי, זה גם אני אומנה.
לא, אני אומר, אני אוהב, אני באמת, אני אוהב לדבר עם יוצרים, אני אוהב לדבר עם לקוחות, ואני אוהב, אני אוהב לדבר עם, יש לי צוות מדהים שאני כל הזמן מדבר איתם. אני אוהב לדבר על תהליכי היצירה, ואני אוהב לראות אותם קוראים. אני מאוד אוהב בשנים האחרונות את הזמן שלי לבד. אני יותר ויותר נהנה מהזמן לבד, היה משפט אחד ששמעתי ששינה את חיי. התחלתי לעשות מדיטציה בערך לפני 5 שנים, מדיטציות, ועולם שהכניס אותי לעולם פנימי, שהוא כמעט היה נסתר, ובדיעבד גיליתי גם עולם מופלא, שכל יום אני מגלה אותו מחדש, וגם גיליתי עד כמה היוצרים הגדולים שאני אוהב בחיים, נשענו על העולם הזה הפנימי של, של המדיטציה, ושם, דרך אחד המורים שם, שמעתי משפט שהזיז אותי מאוד בחיים, ואמר, כי היה לי באופן טבעי, בעולם המערבי, קשה לנו מאוד להיות לבד עם עצמנו, בלי לעשות כלום. הוא אמר משפט כזה נורא פשוט, הוא אמר, if you're alone, אני פיל, כאילו, ואתה מרגיש לא טוב, כן? ואתה מרגיש unhappy, obviously you're in a bad company. וביום שהסתכלתי על המשפט הזה ברצינות, ואמרתי, אם אני לבד, ו-obviously I'm in a bad company, אני רוצה להיות in a good company, וזה באמת משפט ששינה את חיי, ואני מאוד מאוד נהנה היום מהזמן לבד. הרבה אנשים שואלים, כאילו, למה? למה להיות... זה פשוט הזמן הכי טוב שיש בעולם.
לא הכי טוב, אלא הוא אחד הטובים.
כן, אחד הטובים, בוודאי.
אני מסכים לגמרי.
אני היום לוקח אותו כמו שיחה טובה בארוחת ערב עם חבר או עם קולגה.
אז מה הדבר שאתה הכי לא אוהב בעבודה שלך, שאתה מוותר עליו, היית מפחית אותו, היית שמח בלעדיו?
אני לא יודע, זה שאלה קשה, כי אני מסתכל היום על העבודה באופן...
כן, אבל מה היית פה? הייתי שמח בסוף, אם יהיה קצת פחות, בסוף, אם פחות...
בסוף הייתי שמח עם ה... עם, תמיד, אני חושב שאני אני תמיד עבדתי בשביל הכסף, אני עובד בשביל הכסף שאני חי אותו, ומשקיע אותו חזרה ביצירה. אם הייתי יכול לשחרר את עצמי בנקודה הזאת, זה מסוס חיי, מה שנקרא. אם הייתי יכול להשתחרר מהסייקל הזה של השקעה, כי באמת אני משקיע המון המון בתחום של היצירה, גם של אחרים וגם שלי, והייתי שמח שזה יהיה הרבה הרבה יותר גדול, שהייתי יכול לתת הרבה יותר.
אני יכול להבין ולהזדהות.
זה משותף להרבה מאיתנו, כן,
לגמרי.
אבל אני אומר, הצד ההפוך של זה, אני מאוד מאוד שמח עם הדרך הזאת שאני נמצא בה, כי אני פשוט, יש הרבה פעמים שאני נתקל עם יוצרים ועם אנשים אחרים שהיו שמחים להיות במסלול שהוא טיפה, הוא מקביל והוא ממש קרוב לאיפה שהם נמצאים, אבל הם עוד טיפה. אז אני מרגיש שאני בתוך המסלול שלי, אני שם, אני מממש הרבה מאוד מהחלומות שלי בשנים האחרונות, וכל חלום כזה שמתממש, ואני עוד פעם, אני חוזר מחלום מאוד מאוד גדול שלי שהתממש. כל פעם זה מחזיר אותי לנקודה הזו של האושר, של להגיד בעצם מה הופך אותנו לאנשים מושרים, הרגע הזה שאנחנו נמצאים בדרך שלנו, במקום שלנו.
אז אנחנו לקראת סיום.
כבר? וואו.
ככה
זה עובר מהר, זה ממש עובר
מהר. אני שואל תמיד שתי שאלות בסוף, את כל האורחות והאורחים, נשאל גם אותך, שאלה ראשונה. עבודה של מישהו אחר, מישהי, לא משנה מאיפה, מאיזה תחום, משהו שראית אתמול, לפני 10 שנה, לפני 30 שנה, ואמרת עצמך, אני רוצה לעשות משהו כזה, אני הייתי צריך לעשות את זה, זה הייתי צריך להיות אני, משהו כזה.
זה לא שזה היה צריך להיות אני, אבל כשאני מסתכל על העבודות של... יש כמה אומנים שמרגשים אותי בצורה בלתי רגילה, בעיקר אומנים. אני חושב שהאומן שמזיז אותי הכי הרבה בחופש שלו, הוא מירו. יש משהו בחופש הסוריאליסטי, כלומר, זה סוריאליזם אבסטרקטי.
כן, אני יכול להבין.
ואני, גם הצורניות, גם החופש, וגם והאופי של הקו שנכנס פנימה, גם רואים את זה בעבודה שהוא משפיע מאוד, גם על העבודה בדיעבד, אבל אחד האנשים שאני מתרגש כל פעם, ומחפש את העבודות שלהם בכל אוסף, ובכל תערוכה, ובכל מוזיאון שיש, ועומד ומשתאה, ובעצם מתחכה אחרי משיכת המקרון.
כן, היד שלו.
היד, כן.
אז שאלה האחרונה, ואתה לא יכול לענות מירו לשאלה הזאת, okay. כי השתמשת בו כבר. עבודה שלא משנה של מי אומן מעצב, לא משנה מאיפה ראית, מאומנית מלפני 100 שנה, מאתמול, מהאינסטגרם, לא יודע, שהיית שמח שתהיה אצלך בבית, לא משנה כמה עולה, לא משנה איפה מוצג, אתה אומר לנו פה ואני מסדר לך את זה.
וואו. אני חושב שאחד האנשים שאני באמת, כאילו, לא מרמה, אבל מרגש אותי מאוד, זה ג'יימס טורל. אם היית יכול לסדר לי עבודה שלו, גם העבודות האליפטיות הקטנות, שהם לתוך הבית. כאילו, כמובן שהייתי שמח
לאינסטליישן בחוץ. על ג'יימס טורל לטובת כן. מי שלא מכירה
ג'יימס ומכיר. ג'יימס טורל, אומן מדהים, גם אבסטרקטי, שמתעסק עם החומר המופלא בעולם שקוראים לו אור. אור טבעי ואור מלאכותי. העבודות שלו הן עבודות שבעצם אתה מתבונן אל ה-nothingness, אתה מתבונן אל הכלום, אבל חווה בו את כל מרחב הצבעים והעוצמות הרגשי שיש. עבודות מדיטטיביות מאוד, מאוד מסקרנות. יש במוזיאון ישראל עבודה נפלאה של ג'יימס שיושבת בגן הפסלים, אבל צריך לחוות את העבודות שלו כן. שוב ושוב ושוב בשביל להבין עד כמה העוצמה שלו גדולה.
עבודה מיוחדת שאתה רוצה שאני אסדר לך? או...
כן, כי עכשיו אני חושב במושגים ריאליים, אני רוצה, יש עבודה, יש שתי עבודות, שאפשר, אם אפשר שתיים בבקשה.
בשבילך אני מוכן.
אחת עבודה שהיא אינדור, שזה עבודה של בעצם, של אור מלאכותי, עבודה אליפטית, שאפשר פשוט להיות מול הימים ושבועות וחודשים ושנים, ולא... לא... להמשיך להכיל את הדבר הזה.
עוד פעם האליפסה.
כן, כן. הכל, אני גם אצל מירו וגם אצל ג'יימס טורל, וגם אצל האליפסות נוגעות בי באופנים שאני לא יכול להסביר אותם. כן, 25-30 שנה של בספרי הסקיצות, חזרתי אחורה, ואני רואה אותם שמה, ואני אומר, יש לי שמה משהו שהוא... It's my treat, ממש.
ועבודה שנייה, שהיא outdoor?
עבודה שנייה של אאוטדור, זה גם כמובן האליפסות שלו, אבל הן עבודות שמסתכלות אל השמיים. הן מסתכלות אל ה... כי יש משהו נורא יפה בעניין הזה של להתבונן אל הקוסמוס החוצה. אנחנו שוכחים את זה תמיד, שאנחנו בעצם על איזה מין כדורון קטן כזה שמתגלגל לו באיזשהו מקום בתוך הקוסמוס הענק הזה. אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו, ואנחנו שוכחים את ההיקף ואת העוצמה של מה שיש מסביבנו. ויש משהו בעבודות שלו שמסתכל על הרקיע, ואתה בעצם, הוא תוחם את הרקיע, ואתה יכול להסתכל עליו כן. גם ביום וגם בלילה, והכל נפתח שם בעצם. אם אתה נמצא מספיק זמן, אתה רואה את הכל, ואתה בעצם מבין את הקטנות שלה, את קטנות, לא רק הגודל, את יופי החיים מצד אחד, ואת השבריריות ואת האפסיות שלהם בעולם, ושני הדברים האלה ביחד, להכיל אותם, זה עוצמה שהייתי מאוד שמח אם הייתה, מאפשר לי אותה.
אין בעיה, אין בעיה. נמצא לך איזה ג'יימס טורל ככה...
לגינה.
לגינה, בדיוק. גל גאון, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני רוצה להודות לכן, למאזינות, למאזינים שהזנתן. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. תעקבו אחרינו, תעשו סאבסקרייב, כוכבים, תגידו לנו את מי אתם רוצים שיהיה בפרק הבא. אנחנו באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, בכל מקום. שבוע הבא, אורחת או אורח חדשים. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
מופק על ידי פודקאסטיקו.